מי מושלם? 148. אני חוזר על הפסקה, עלינו לחזור מחשבתנו. עלינו לחזור מחשבתנו על האמירות הבלתי שיפוטיות הללו שוב ושוב. שיפוטיות, הכוונה היא כלפי הזולת. עלינו לחזור למחשבתנו על האמירות הבלתי שיפוטיות הללו שוב ושוב, כי המחשבות האלה הן לא רגילות, הרגש לא מורגל בהן, כי הנטייה היא להגיב בכעס או להגיב בשיפוטיות כלפי מי שפגע בנו או דיבר כלפינו בצורה לא מכובדת, למרות שאין שום עניין כמובן להצדיק את צורת ההתנהגות הזו כלפינו, אבל הנטייה הרגשית היא כמובן להתלהם ולהגיב בחומרה יתרה. לכן אנחנו רוצים באמת, כן, לצמוח מתוך מצבים חברתיים כאלה, כן, לא נוחים, אנחנו צריכים לחזור על אמירות לא שיפוטיות. זה קשור לפסקה הקודמת ששם היא אמרה לנו שאנחנו צריכים להתייחס או לפרש את ההתנהגות של הזולת כלפינו, ההתנהגות הלא יפה כלפינו, כמצב של חוסר יכולת מצידו להתנהג אחרת בזמן הזה. בגלל כל מיני דברים, כל מיני בעיות שיש לו, אולי הוא רעב, אולי הוא עייף, אולי הוא מתוסכל, אולי אשתו עזבה אותו, אולי פיתרו אותו מעבודה. יש כל מיני סיבות שגורמות לאדם להיות במצב נפשי לא רגיל, שעשוי להצדיק, לאו דווקא מבחינה מוסרית, אבל עשוי להעניק סיבות מקלות לצורת ההתנהגות שלו, או לכל הפחות, כן, אנחנו רשאים לא להיעלב ממנו, כי התגובה שלו היא לא שקולה, התגובה שלו היא לא מתייחסת באופן אמיתי, כן, למציאות שמולו. כלומר, האדם הזה במצב שלא יכול להתרגז גם מזה שאני סתם כרגע אוכל עוף ועושה עם הסכין ככה, לא כדי להרגיז אותו, פשוט אני אוכל. ואפילו זה יכול להציע יותר מהכלים. כי המצב העצבי שלו, הנפשי שלו, הוא כזה שלא יכול להתמודד אפילו עם רעש או שקשוקי מזלגות וסכינים. אז מה אני בכלל מקפיד עליו, כן? זה לימוד זכות על הזולת, כן? ואני חייב לומר שרבים רבים, כן, מבני אדם, רואים שילמדו עליהם זכות, כי אנחנו חיים בנסיבות לא פשוטות, וכל אחד עם הצרות שלו והבעיות שלו צריך להתמודד, ולא קל לשמור על המשמעת הנפשית שלנו, על התייחסות הגונה, על התנהגות הגונה, במצבים שאנחנו מתמודדים איתם. אנחנו קצת קצרי רוח לפעמים, קצת חשים מאוימים, קצת מפוחדים, קצת כועסים, מה לעשות, מה לעשות. אז הראשון שבא בסביבתנו הוא חוטף, לא בגלל שהוא כזה איש רע, פשוט הוא היה הראשון שעבר כאן. אז לימוד זכות, כן. אז כל המשפטים של לימוד הזכות צריך להתרגל אליהם, מכיוון שהם צריכים להתמודד עם משפטים אחרים שיש בתוכנו, והם המשפטים היותר טבעיים, היותר ראשוניים, כן? היותר אפילו יצריים, הייתי אומר. וכדי להשיג איזשהו איזון בין המסרים הסותרים, אנחנו צריכים לחזור על האמירות הבלתי שיפוטיות הללו שוב ושוב, מאות פעמים, כמה קשה להרגיל את הרגש לתובנות חדשות, מאות פעמים, כדי לשטוף ולנקות את המרירות, את הכעס ואת התרעומת שנוטים להצטבר בתוכנו, כאשר בני אדם אחרים מפגינים כלפינו חוסר אכפתיות. תנו. כאשר מכונת הכביסה שלנו מתקלקלת, ואנו נאלצים לגרר עם הכביסה הלא נקייה שלנו לבית השכנים. כן? דבר לא צפוי. דבר שמטריח אותנו, דבר שדורש מאיתנו יכולת שאולי אנחנו לא רגילים בה. אנחנו רגילים שמכונת הכביסה שלנו היא תקינה, כן? וכל המהלך, כן, הנפשי שלנו, מהלך הציפיות, הוא בהתאם לזה. המכונה היא תקינה, כן? והנפש היא צריכה להסתגל למציאות חדשה. אז נו, מתקלקלת המכונה וצריך להיגרר מכביסה לא נקייה לבית השכנים. אנחנו גם לא בטוחים כל כך שהשכנים כל כך ישמחו ויסוסו לזה, אנחנו לא מכירים אותם כל כך למען האמת. קשר בינינו לא מי יודע מה, ואפילו היה איזו הבנה בחודש האחרון. אבל מה לעשות? מה נעשה עם הכביסה? מה, ניקח אותה לבית אמא ואבא בגדרה? מה נעשה עם הכביסה הזאת? כן? יש פה מצב של אי נוחות, כן? גם אי נוחות טכני. גם אינוחות נפשי, חברתי, יש פה כמה ממדים לאינוחות הזה שאנחנו צריכים להתמודד איתם בזמן נתון. כן? זה בהחלט ניסיון, קוראים לזה ניסיון, בעברית פשוטה, קוראים לזה ניסיון. אנו נאלצים להיגרר עם הכביסה, ולא נקייה שלנו בית השכנים. נחוש אמנם שמחה על כך, כן? זה כבר הדרך להתמודד. כן? אנחנו עסוקים פה בסיטואציות שהיא מראה לנו את צורת החשיבה, שתאפשר לו להתמודד בצורה ראויה ואפילו להתפתח כתוצאה מהניסיון. אז מה באמת? כן? איזה כיוון צריך ללכת במקרה כזה? נחוש אמנם שמחה על כך, טוב, על כך שלא קרה משהו גרוע יותר. קצת בנאלי, זה לא. אבל חוסר הנוחות קיים בכל זאת. לא, זה לא העצה. זאת אומרת, היא מעמיקה את האתגר. נחוש אמנם שמחה על כך שלא קרה משהו גרוע יותר, אבל חוסר הנוחות, ברוך השם. אבל חוסר הנוחות קיים בכל זאת. כן? זאת אומרת, מצד אחד אנחנו משתדלים להשמיע את המשפט הגואל, ברוך השם שלא קרה גרוע יותר, אבל מצד שני, הרגש הסרבן, הוא מסרב לקבל את האמירה הזו. הוא לא נכנע בקלות. הוא לא מתעצב בקלות על פי המשפט המנחה של ברוך השם שלא קרה גרוע יותר. זה נשמע מאוד הגיוני אגב, האמירה הזאת. אני גם מקבל אותה. אבל משום מה, הרגש לא מדבר את שפתה. כאילו זה שני שפות ש... מה קורה כאן? מה? לא נוח. חוסר הנוחות קיים בכל זאת. ובכל צעד שנעשה לעבר בית השכנים, עם הכביסה המלוכלכת, כן? הרי כל צעד שאנחנו עושים, כן? הוא בעצם... סליחה. ובכל... נקרא זה רגע על סף. ובכל צעד שנעשה לעבר בית השכנים, עם הכביסה המלוכלכת, נודה להשם על כך שהיה זה אחד מחלקיה של מכונת הכביסה שנשבר, ולא אחת מרגלינו. כלומר, מה בעצם אומרת כאן? נכון שקשה לנו ליצור את הזיקה בין המשפט הגואל לבין המצב הרגשי. אז מה הפתרון לזה? פשוט לא נפסיק להגיד לעצמנו בכל צעד עד בית השכנים, לא נפסיק להגיד לעצמנו, ברוך השם שלא קרה משהו גרוע יותר. אגב, זה לא המשפט היחידי. גם לא לכל אדם מתאים את אותו משפט. סך הכל דוגמה. סך הכל דוגמה. זה לא חייב להיות דווקא משפט ברוך השם שלא קרה. אפשר להגיד אלף משפטים אחרים. אני אגיד לכם משפט נוסף, שאני הייתי דווקא מעדיף אותו יותר. כן? אני הייתי מעדיף אותו יותר. ברוך השם זה נותן לי הזדמנות, הזדמנות, להכיר את השכנים יותר. או לפתח את הקשר החברתי. אני צריך מהם משהו. עצם האמון שאני נותן בהם בזה שאני מבקש מהם. הרבה פעמים שמבקשים מאיתנו משהו זה מראה על אמון של המבקש. שהוא מבקש מאיתנו מכיוון שהוא מאמין שלא נסרב לו. אז יש פה הזדמנות למפגש, לחיזוק הקשר, לאפשר לזולת לעשות טוב. כל כך הרבה משפטים יש כאן. משפטים חזקים, משפטי מחץ, שעולים בקנה אחד עם התפיסה המוסרית היותר אצילית. פלא פלאים, מה הבעיה? יש הרבה משפטים. אז המשפט שנתנה לנו כאן הוא לא משפט בלעדי. וכל אחד יבחר לו את המשפט שלו. כן? אבל מה שהיא רוצה להדגיש כאן, שגם נבחר משפט מחץ שיותר מתאים לנו, עדיין נרגיש את האימות בין התובנה השכלית הנפלאה והמוסרית לבין הרגש המיידי. נרגיש את המתח. והמתח הזה הולך ונפטר באמצעות תזכורת בלתי פוסקת. יש לי הזדמנות להכיר את משפחת, יש לי הזדמנות להכיר את משפחת כהן, יש לי הזדמנות לומר להם ערב טוב שלו, יש לי הזדמנות לסייע להם, לתת להם הזדמנות לעזור לי, יש לי הזדמנות לחזק את האמון בינינו. אני מזכיר לעצמי עוד פעם ועוד פעם. כן, כדי להעצים את הצד החיובי שבניסיון, אפשר גם להשתמש בדמיון מודרך. כלומר, מי שבאמת מתברך, יתברך ומאומן דיו בעניין הזה, אפשר באמצעות הדמיון לצייר את התרחיש. איך אני בא לבית משפחת כהן, דופק על הדלת, מקדמים את פניי בערב טוב, ואני אומר להם כן, אני מרגיש כל כך נוח לפנות אליכם בדבר הזה, כל כך אתם אנשים, כן, אני כל כך מעריך אתכם וכן הלאה, כל כך נוח לפנות ולבקש מכם בקשה. הנה, המכונה שלי התקלקלה. לצייר את זה, לצייר את התגובה שלהם. לצייר את התגובה, את הערת הפנים של מר כהן, כן, וגברת כהן. איך הם שמחים ואומרים, בשמחה רבה, ודאי, זו מצווה גדולה. לצייר את זה, לצייר. אז דמיון מודרך זה דבר שמאוד מאוד עוזר להזרמת התובנה השכלית אל הרגש. כי כוח הדמיון הוא קרוב הרבה יותר אל הרגש מאשר השכל. כן? אם אתה אומר זה רק בשכל, אז המרחק בין השכל לרגש הוא מרחק של שנות אור. אבל אם אתה מצליח ליצור זיקה, כן, בין השכל לבין הדמיון, וליצור ציור, כן, של דמיון נובע או דמיון מודרך, לפי השפה יותר מקצועית, כן, אז אתה מצליח לקרב את הדברים אל הרגש הרבה יותר. כן, נודה על כך, כן, כל פסיעה ופסיעה, וכל צעד שנעשה לעבר בית השכנים, הכביסה המלוכלכת, נודה להשם וכולי, את המשפט שלה, שאז זה אחד מחלקיה וכולי, ולא אחת מרגלינו. כן, משפט שאני אישית לא מתחבר אליהם. אז לכן המשפט הזה הוא טוב. כן, זה לא הרבה, לא אומר, לקח את המשפט שלו. כן, לא, די, אין שום די. אני מתחבר למשפטים שונים. למשפט אמיתי מאוד, כן. מישהו רוצה להציע משפטים? מישהו מרגיש צעירתי מספיק להגיד איזה משפט שלא אמרנו? כן, דן?
שאלה אחרת.
שאלה, המשפט שלה. כן.
אולי זה חוויה שלי, אבל לא פעמים הדמיון המודרך הזה,
כן, אם אתה מתחבר את הרגש, אם אתה יכול למחשבה החיובית הזה, אבל בפועל המציאות היא אף פעם לא כל כך אוטופית. ואז המפגש הזה הוא דווקא ישר מוריד איזה למשפט הקודם, או לשעה שקודם. אוה, כן. סתיו שואל שאלה, למעשה מקשה קושייה. שהיא באמת קושייה באמת גדולה. אתה אומר, אני מצייר איזשהו תסריט בדמיון. יכול להיות שהדברים יתרחשו אפילו מעט שונה, כן? לכדי שמערכת הרגשות שלי הוא כבר יופתע. זה מה שאתה בעצם אומר, נכון? פחות יותר. כן? אז מה אנחנו עושים עם הדמיון המודרך הזה? מה ערכו של הדמיון המודרך הזה? שמא נאמר שהדמיון המודרך הוא טוב רק כאשר אני יכול לדמיין מצב שוודאי יקרה, כן? למשל, דמיון מודרך, כן? שאני עכשיו עומד לפגוש, כן? אני עכשיו הולך לבית אדם שכועס עליי לבקש ממנו סליחה, ואני מדמיין, כן, אני מדמיין שהוא ודאי לא יקבל אותי בסבר פנים יפות. וכאשר נפתח את הדל ויגיד לי, מה אתה עושה פה? מה באת לכאן? אני מדמיין שאני רגוע ונינוח ואומר לו, באתי פשוט להתפייס ולבקש סליחה. יש יותר סיכוי שזה יקרה, נכון? עכשיו, אם הוא יעיר, אם יקבל את פניה בהערת פנים, ודאי שאין בעיה. אז אני הולך בדמיון מודרך על האירוע פחות סימפטי ומכין את עצמי לקראתו, כן? מה זאתי? אבל כן, בוא נאמר ש... אגב, בתחום הספורט למשל, כן? לא רק, אבל שמעתי שבתחום הספורט למשל, הדמיון המודרך משמש את האתלט, נגיד אם הוא רץ 5,000 מטר, או רץ 1,000 מטר, או אפילו 100 מטר, הדמיון המודרך הוא עמל, לצייר כמה תרחישים, לא אחד. תרחיש, נגיד ל-100 מטר, שזה שרץ לימיני, רץ לימיני, הוא נוגע בי קלות בכתף ומסיט אותי עם המסלול. תרחיש של רוח בפנים, תרחיש של התחלקות, תרחיש. זאת אומרת, אבל צריך להיות מאוד מפותח בזה כדי להיות מסוגל לצייר את כל הציורים, לתת לכל אחד מהם מענה. חבר שלי, היה בשירות מילואים בגבול ירדן, ובזמן שהם נסעו בקומנד קאר, היה יום נורא יפה, תקופה של מזג אוויר נאה, והוא ישב עם המקלע, כן, עם ה-F5, וזה ככה, החברים שלו התחילו להירדם ככה, זה היה כזה משעמם, שגרתי, התחילו ככה להירדם, והנהג נוהג, ואז הוא התחיל לדמיין לו, מה קורה אם יש לי תקלות עכשיו? והוא דמיין שהנהג נבעל והתחיל לנסוע כמו מטורף. ממילא הירי מתוך הנגמש, הקומנד קאר, הוא לא יעיל, אז הוא קופץ במהירות החוצה. החיילים הרדומים לא מספיקים להגיב מבועלים, הם לא אפקטיביים בכלל. הוא קופץ מהקומנד קאר, תופס מחסה ומנהל אש. לא תאמינו, אתם יכולים לשאול אותו, יספר לכם. הדבר הזה קרה. פתאום נפתחה אש מהמערב, גבול ירדן, מה כל הסיפור? פעם ב-17 שנה, אני יודע איזה שוט, איזה חייל משוגע שם, שיצא מדעתו, שלא יצא מדעתו, יורה. פתאום נפתחה עליו אש מעבר לגדר. הבן אדם הגיב, אבל בדיוק כמו שהוא זה. כן, וקרה בדיוק אותו דבר. הנהג נכנס ללחץ אטומי, התחיל לנסוע כמו מטורף, עלה על סלע. כן, כל החיילים התעוררו שם בתוך הקומנדקור, מכות יבשות, כן, נוסע, אני יודע, כן, יכולים להרוג אותם. ההוא קפץ, תפס מחסה, התחיל להלש. בינתיים הזמינו כוח שכן, הם באו ונעלו את הקרב מול המחבלים. היהודי הזה חי היום, עד 120 עזרת השם. יכול לספר לכם את הסיפור הזה, שמעתי את זה מפיו את הסיפור הזה. כן, כך הוא סיפר, פלא פלא. חי ביישוב איתמר. האדם שזכיתי לחזור בתשובה על ידו, כן, קוראים לו אודי. הוא סיפר לי את הסיפור הזה. מדהים. אני הולך לסיפור הזה הרבה שנים. כדי להמחיש את העניין הזה. אז הוא הלך לתרחיש הרע. כן? תרחיש הרע. אבל בכל מקרה, אם אפשר באמת לצייר שתי ציורים, כן? אחד לתרחיש החיובי ואחד לתרחיש הפחות חיובי, ולהתכונן מקרתם, אני חושב שזה כבר מכסה את השאלה שלך. כן? יש לנו פחות או יותר, כן. כן, ההפתעה תמיד תישאר, כן? אבל ברור שאם הצלחנו להכין את עצמנו, להגיע לאיזושהי מודעות, כן? לא להיות מופתעים לחלוטין. נאמר כך. נחזור לענייננו. התרגילים הנפשיים הללו, כן? התרגילים של המשפטים הבונים, התרגילים הנפשיים הללו דומים לתרגילי ההתעמלות המוכרים לנו. הנחת היסוד היא שיש שרירים חלשים, שאותם צריך לחזק. כל משפט חיובי הוא מחזק שריר חיובי. מהו השריר החיובי שמתחזק על ידי המשפט הזה? איזה שריר זה? מה זה, שריר המחשבה? איזה שריר זה? יפה. שריר ההשגחה, שריר האמונה, שריר העדר המקריות, השריר של הכל לטובה, כן? זה שריר שהוא קיים בתוכנו. אגב, אנחנו אופטימיסטים בלי תקנה. עצם עובדה שקמנו הבוקר, למרות כל הקשיים שלנו, כן? כל אחד והקשיים שלו, סימן שאנחנו אופטימיסטים בלי תקנה, כן? יש לנו הרבה קשיים, יש לנו הרבה קשיים. אפשר לחשוב, כן, אנחנו לא, ברוך השם, אנשים בריאים, כן, אבל אתם יודעים, כל מיני דברים שלא קלים, כל מיני דברים, זה, כן, אני יודע, בעל תשובה יכול רק מהחוויה שהייתה לו, אני יודע, בן תורה, שלומד פה בישיבה, רק מהחוויה שהייתה לו אתמול, שהוא לא הבין את התוספות, והוא שבר את הראש 4 שעות ולא הבין, התסכול שהיה לו, יכול לגרום לו לא לקום בבוקר. מה, עוד פעם ייפגש עם התוספות הזה? המרגיז הזה? והוא בכל זאת קם. הוא מקווה שהיום הוא יבין את התוספות. יש בנו את השריר הזה, הוא קיים בנו. הוא לא מספיק מפותח. הוא לא מספיק מראה את כוחו ביחס לאותיות הקטנות של המציאות, לאירועים, לאירועי היומיום, כפי שאנחנו מונים אותם פה, כן, בהמוניהם. את זה צריך לחזק. תפקידם של המשפטים האלו זה לחזק את השריר. המשפטים שבאים מעולם עליון של אמת, ואשרינו שיש לנו שכל. תארו עצמכם, לא היה לנו שכל. כן? לא היה לנו את ההליקופטר הזה. ההליקופטר הזה, השכל, שיכול להתרומם לאמיתות אובייקטיביות. כן? תארו לעצמכם, זה דבר נורא. כן? יש אנשים שמתקשים מאוד להתרומם לאמיתות אובייקטיביות. כי השכל שלהם בעצמו הוא טבוע בתוך החומר, זה נקרא, כן? הצורה הטבועה בחומר, כלשון המהר"ל. כן? שהשכל לא מסוגל להתרומם בכלל לאמיתות אובייקטיביות. מה? מה שאנחנו עושים פה. כל האמיתות האלו. אנחנו עוסקים פה דברים אמיתיים, אנחנו מתבודדים איתם, עם האמיתות האלו, וחוזרים ומורידים אותם אל תוך הנפש. הזכות הנפלאה הזו של לעסוק בשכל הנבדל, להיות מסוגלים להיבדל מהמצב הנפשי הנמוך שלנו. כן, להיפגש עם הרצוי, נקרא לזה ככה. להיפגש עם, זה דבר גדול. אז על זה שאנחנו עולים לרצוי במשפטים האלו, עולים לרצוי, יש לנו אפשרות עכשיו לחזק את השריר הזה. השריר הזה הוא קיים ממילא בנפש, הוא קיים כמו שאמרנו, אבל הוא לא מספיק חזק. התרגילים הנפשיים, התעמלות, כמו התעמלות. איננו יכולים להסתפק במספר כפיפות גב, פעם ביום או פעם בשבוע. זה לא ילך. מסת השריר לא תיבנה, סיבולת לב רעה לא תתפתח. אי אפשר פעם אחת, זה נחמד וטוב, אבל זה לא מספיק. צריך פה את עקרון הרצף בדברים האלו, כמו כל דבר בחיים. עקרון הרצף, דבר שבא בפתע פתאום, כן, הוא מסוכן. חשוב שבעלי תשובה מיוחד ידעו את הדברים האלו. דבר שבא בפתע פתאום הוא מסוכן. תמיד שאני אקבל משהו בלי שהכנתי את עצמי באופן אמיתי, אני צריך מצד אחד להודות, אבל מצד שני אני צריך לדעת שאם הדבר הזה פגש אותי בלי שעמלתי עליו, כן, יכול להיות שהוא לא יתמיד לאורך זמן.
דוגמה?
מה? בעלי תשובה מכירים את זה. אתה יודע שבעלי תשובה באים לפה לפעמים אחרי הרבה שנים שחיו בעולם החולין, וגם עשו מעשים לא פשוטים בתור חילונים. מגיעים, חוזרים בתשובה. עם כל השק הזה הם חוזרים בתשובה. מגיעים לישיבה. פתאום זוכרים לכל מיני דברים, איך אמר איזה בעל תשובה אחד לפני הרבה שנים. הוא היה קם בבקרים, מוקדם בוקר, היה הולך לכותל. כן? אז פעם אחת הוא חזר וסיפר לאחד הרבנים פה, הרב, הייתי היום בכותל בשעה מוקדמת, לא ראיתי שם שום צדיק. הייתי שם לבד. איפה כולם? רק אני. הוא חשב שהוא צדיק. הוא לא ראה אף אחד. לא מצאתי שם אף צדיק ירושלמי, רק אני הייתי שם. הוא צדיק. בעל תשובה, אני יודע כמה זה... ככה, כמה שבועות, כמה חודשים, אני יודע, חודש, חודשיים. או שהוא הולך לטבול בשעה מוקדמת, הייתי שם ממש לבד, הייתי... כן? הוא באורות. עכשיו, הדבר הזה נורא מסוכן. זה שיש לו סייעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא לפעול את הפעולות האלה, זה מאוד יפה. אבל זה לא אומר שנפשו תוקנה עדיין. זה אומר שהוא עכשיו מקבל את התורה בקולות וברקים. הוא מלא הגוף כפוי, ולא יכול לעשות קונצים, כן? שיש קולות וברקים, הגוף שותק. אבל הוא ממתין. הוא ממתין. הגוף ממתין. הנפש היסודית, שהיא עדיין ספוגת קלקולים, היא ממתינה שהעיירה הזאת תחלש, ואז היא תופיע. ואז תופס את האדם בלתי מוכן. ואז הוא מתפלא איך יכול להיות שאתמול הוא היה שמה, והיום הוא שמה. כן? זה יכול לא לתסכול. במחשבות קשות, אולי לא מתאים לי בכלל לחזור בתשובה, אולי אני בכלל, הקדוש ברוך הוא דוחה אותי ולא רוצה, כל מיני מחשבות. כן, לכן צריך שתמיד יהיה איזשהו יחס, אנחנו קוראים לזה אורות וכלים, תמיד שיהיה יחס בין אורות וכלים. וגם אם זכינו לעלות, ואנחנו זוכים הרבה לקבל מהקדוש ברוך הוא, כן, הערות נפלאות. צריכים להיזהר לא לעוף על עצמנו, כן? ולדעת שהקדוש ברוך הוא לא יוותר לנו. אנחנו צריכים לתקן את עצמנו לאט לאט, מעט מעט הגרשינו. פן תרבה חיית השדה. צריך להיזהר. טוב, אלה דברים ידועים. זה הדרגת. צריך לבנות, צריך לבנות את הכושר. כן, אתה לא יכול לקחת אסטרואידים ולהגיד שאתה עץ, עצן מעולה. זה לא, זה אסטרואיד, זה אתה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא עובר בוועדה האולימפית. כן, אם יש לך בדם איזשהו, ישר רואים את זה, אתה מבין? אתה לא בנית את הכישרון, את היכולות שלך באופן עקבי, כן? שמעתי איזה רעיון, אתמול שמעתי איזה רעיון ב... שמעתי איזה רעיון ברשת א', איך זה נקרא? רגעי ציונות זה נקרא. יש תוכנית יפה, רגעי ציונות. אז דיברו שם איזשהו ספורטאית, ספורט אומנותי, איזה... שיצגה את ישראל בארבע אולימפיאדות, שלוש אולימפיאדות, כן? ייצגה את ישראל, והיא פרשה עכשיו בגיל 25. אז היא אומרת שספורטאים בספורט האומנותי, התעמלות אומנותית, בדרך כלל בגיל 21 פורשים. אז המנחה העמום שאל אותה, איך זה יכול להיות שבגיל 21 פורשים? היא בת 25. בגיל 25. אז היא אומרת לו, האימונים הם כל כך תובעניים, שהגוף לא עומד בזה. אתה מתחיל בגיל 5 או 7, כן? עד גיל 21, הגוף לא יכול לעמוד בזה, הגוף נשחק. 21, פרישה. כדורגל יש לו גש הפרישה שלו, כדורסל, כל המקצועות, הספורט הזה, דייקה. פורשים ממנו בגיל 21. ולה נתנו היתר עד גיל 25, כי היו לה יכולות בלתי רגילות, קוראים לה נטע ריבקין, כך קוראים לה. כן? והיא באמת שם דברים מופלאים ביותר. והיא מתארת את שגרת האימונים. 10 שעות אימון ביום. 10 שעות אימון ביום. עד שהכל נבנה, כל כוח, כל שריר, זה משהו לא יומן.
למה נצלת את זה לתורה?
אה?
לתורה,
אנחנו לא יכולים, אנחנו כמובן לא יכולים לשפוט את זה. ומה עוד שהיא מתארת רגעי התעלות מופלאים, דווקא כלליים, שהיא מייצגת את המדינה הנפלאה שלנו. לראות את הדגל בראש התורן שם, בריו דה ז'נרו, לא משנה, תרבות יוון, תרבות יוון, לא נכנסים. אבל בעצם עובדה שהיא בוחרת לתאר את הרגעים המופלאים שלה, כרגעים של תרומה לכלל. לא רק זה אגב, גם הספורט הזה לימד אותה על האישיות שלה יותר מכל דבר אחר. גיבש אותה, ביגר אותה, עכשיו היא סיימה, היא יוצאת, הולכת לתרום לעם ישראל בתחומים אחרים. זה הקדיש את החיים שלה מגיל 7 עד גיל 21 לתחום הזה. אבל דרך זה היטיב הרבה לאנשים. נכון שלא היה לה חיים חברתיים רגילים, והרבה הרבה דברים נמנעו ממנה. מה לעשות? מקצוענית, מה לעשות? מה לעשות? היא בחרה. לא, 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 לא. שאלו אותה. היא אמרה שההורים לא דחפו אותה מעולם לדבר. למרות שאבא שלה, זכרו לברכה, ארקדי ריבקין נקרא, הוא נפטר מחלה קשה, הוא היה מאמן כדורסל, הספורטאי בדם ובנפש, הוא לא דחף אותה מעולם ואמר לה, את תהיי כזאת, היא בחרה בזה בעצמה.
בסין מעצרים ככה בני אדם.
זה משהו אחר, נכון. ברוסיה, ברוסיה. כן, ברוסיה, שזה התחום של הספורט האמנותי, ההתאמנות האמנותית. הרבה דברים למדתי מהשיחה הזו אתמול. את חלקם אני מביא פה עכשיו. עקרון הבניין, הבניין המאוד מאוד הדרגתי, לא לוותר על שום שריר. אין אסטרואידים, אין קפיצות, אוקיי? אין קפיצות.
מדרגות?
מדרגות. טוב, אז בואו נראה לאן נוכל להגיע לפחות לאיזה נקודה, ושם נעצור. איננו יכולים להסתפק מספר כפיפות גב פעם ביום או פעם בשבוע. אדם שרוצה להיות בכושר גופני טוב, חייב להתעמל באופן רציני בכל יום מחדש. פלא פלאים. אם אתה רוצה כושר עילוי, ללכת נגד טבע, איך אומר, כי מי שרוצה לזכות, המציאת שרים, איך כתוב? כמי שרוצה, כן, לזכות בעבודת בוראו, כן, צריך לקפות את הטבע אל אופקו. והטבע הוא מושך כלפי מטה, כלפי עצלות. ואתה חייב להתאמן כל יום כדי להעניק לגוף מגמה חדשה של חריצות, של תנועה קדימה, של התעלות. נו, מה לעשות? מה לעשות? חייב להתעמל באופן רציני בכל יום מחדש. זה גם מאוד מאוד תלוי ברמה הגופנית שלך. ככל שהרמה הגופנית שלך יותר אופסת, כן, כמוני לצערי, כן, ככה האימון יותר קשה. אני חושב שהתחלתי כל כך הרבה פעמים התאמנות ואף פעם לא הצלחתי להתמיד. פעם שבוע, פעם שבועיים, פעם חודש, כבר הייתי לוקח את העלייה שלנו בקלות, ופתאום זה נפסק. חזרתי למקום שלי, ואני רואה כמה זה קשה. אני יודע כמה זה קשה, יום, יום, לחזור לאותו דבר. כן, כל סיבה צדדית כבר מעמידה אותך בניסיון על האם לצאת להליכה או לא לצאת להליכה. המשיכה הזו כלפי מטה, כן, מקרה של כושר גופני אני מדבר פה, דורשת מאיתנו כל הזמן לעמוד על המשמר. כל יום מחדש, ודומה לכך, אין די בתפילה של דקות מספר שלוש פעמים ביום. עלינו להפוך את חיינו לתפילה אחת ארוכה. שתימשך כל ימי חיינו. כאשר שלושת המועדים שנקבעו על פי הלכה להתפלל, כן, הם התרגול, הם החימום, אבל הלוואי והתפלל אדם כל היום. טוב, זו שאלה איך אפשר להתפלל כל היום, זה יש לנו כמה דברים לעשות, נכון? אומרים חכמים, הלוואי והתפלל אדם כל היום. אתה צריך להבין בצורה מחודשת, אולי פעם באה, כן, אם נזכור את זה כמובן, שהוא יזכיר לנו. נוכל לדבר קצת על העניין של הלוואי התפלל, כדי לתרץ את מה שהיא אומרת כאן, שחיינו צריכים להיעשות לתפילה אחת ארוכה. כן? אז אולי נציב איזה כשאלה בשיעורי בית, ואני מניח שבפורים, ככה עם היין, תוכלו לחשוב על כמה כיוונים של תשובות לעניין הזה. איך אפשר להתפלל כל היום? כן, נעצור כאן.